טוב. אז אנחנו נמשיך. אם כן, פרק ראשון, פעם שעברה התחלנו לדבר על פסקה א', נקרא אותה שוב. פסקה א', האדם נברא, האדם לבדו נברא בצלם אלוקים. כן? לבדו. אמרנו שיש פה הבדלה חריפה, כן? ביותר. זה שאנחנו אומרים לבדו, אנחנו שוללים. כל נברא אחר, זה כולל גם את המלאכים, לא רק את הדומם, לא רק את הצומח, שלגביהם וביחס אליהם ודאי שיש בנו חידוש ויתרון, יש בנו חידוש ויתרון לגביהם. אלא דבר אמור גם לגבי הבריאה או הבריאות הרוחניות. כן. שלמרות שהן בריאות רוחניות, אין בהן את ויצר, שתי יצירות. כן? יצר טוב ויצר רע. האדם לבדו נברא בצלם אלוקים. זאת אומרת, האדם הוא יצירה כפולה. צד אחד הוא אדם, כן? אפר. איך כתוב שם? ראשי תיבות. דם. לא זוכר את הראשי תיבות. אבל בכל אופן, האדם מצד חומריותו, יש בו את היסודות החומריים, מצד רוחניותו יש בו צלם אלוקים. האדם לבדו נברא בהרכבה הזו. יש לתת את הדעת על ההרכבה הזו, כן? דווקא למורכבות הזו של נשמה וגוף. לא לחשוב את עצמנו כבעלי נשמה בלבד, אין לנו שום עניין להיות מלאכים, יש לריבונו של עולם מספיק מלאכים למעלה בעולם עליון, כן? כל העמדות תפוסות, כל התפקידים מאוישים, אין לנו מה לחפש שם בכלל. כן? ויקח אלוקים את חנוך, אין לו חפץ במלאכים, כך אומר כתב סופר, למה אלוקים לקח את חנוך? כי אין לו חפץ במלאכים. בעולם הזה אנחנו לא זקוקים למלאכים. בעולם הזה אנחנו זקוקים לאנשים שמודעים, מכירים וחיים את המורכבות של נשמה וגוף. בעולם הזה אנחנו מדברים על קדושה ולא על קודש. שבת היא שבת קודש מכיוון שלא נעשים במעשים של חולין. לכן היא קודש. היא משהו מאוד מלאכי, מאוד עליון. אנחנו זוכים להיות פעם בשבוע מעין מלאכים, אבל הקודש הוא לא עיקרי בעולמנו. בעולמנו זה דווקא הקדושה. כן? הרמח"ל מסיים את ספר מסילת ישרים שלו במידת הקדושה. קדושה מביאה לידי, כן, הלאה והלאה, אבל מידת הקדושה זה קץ אחרית המידות של האדם, תחילתה, עבודה וסופה מתנה, הקדושה, כמו שאומר שמה, אבל אנחנו נמצאים פה בשביל קדושה. קדושה אני מבקש. איך אמר הרב נריה, זכר צדיק לברכה, קדושה אני מבקש. הקדושה, אם כן, היא מאפיינת את המזיגה המופלאה, אל יחסר המזג, את המזיגה המופלאה שבין צלם אלוקים שבאדם לבין מציאות התחתונה, הטבע, איך נקרא לזה, הגוף, יצרה, לא משנה, בכל לבבך ושני יצרך. כן.
הרב אמר שהשבת, בעיקר, אנחנו מגיעים למלאכים, העניין על השמה, יש גם את העניין של הגוף.
כן? אבל אין מלאכות. אנחנו לא מתעסקים, אנחנו לא מתעסקים ולא מתמודדים עם העולם הגשמי. אנחנו לא מתעסקים עם בנייתו. שבת מן המוכן. כן? כאילו כל מלאכתך עשויה. שבת זה מציאות של מן המוכן. עד כדי כך. כן? אפילו אתה יכול להוציא מכספך בשביל לקנות דברים לשבת, הקדוש ברוך הוא לא יחשיב לך את זה בתור הוצאות פזרניות. לא שייך להוצאות שלך בכלל, זה עולם אחר. ודאי, בשבת אוכלים, ודאי. אבל גם הגוף הוא מלאכי. כך צריך להיות לפחות. אנחנו לא פוגשים בשום תכונה של עמל ביום שבת. שבת אסור ללמוד סוגיה מחדש, אסור לפתוח סוגיה, אפשר לחזור על סוגיה, אפשר לשנן סוגיה, אבל אסור לפתוח סוגיה. בסדר. אם יש אדם שבשבילו העונג הזה, או העמל הזה, זה בחינת עונג, יש מקום להתיר, יש מי שמתיר בזה, כן. אבל בסך הכל, אין תכונת עמל בשבת. אפילו רשעים נחים בגיהנום. אפילו רשעים, כן, נחים בגיהנום. אפילו רשעים שמצויים במציאות של תיקון, כן, תיקון קשה. אפילו הם נחים. אפילו במציאות הזו שקוראה גיהנום, קור מצרף הנפשות. אפילו הוא נח, אפילו הוא נח מזה אפו. אפילו שם אין תכונה של עמל, תיקון, צירוף, זיכוך. אין. פלא, תכונה עולמית של, כן, מנוחה שלמה שאתה רוצה בה. יישר כוח לזה. יש לך כיסא? אין לך כיסא אפילו. אין לך כיסא, אין לבנקט. בסדר. אז קודם כל זה ידיעת היסוד, כמו שאמרנו. לא לחינם הוא פותח בזה. האדם לבדו נראה אצל מכם. כלומר, אם אנחנו, האמת שבנושא הזה יעסוק, כן? גם בהמשך, כך שקשה לומר, מי שיקרא את השורה הזו וימשיך הלאה, כן? הוא איבד את כל משמעות חייו. כי הוא לא יניח לנו, הוא הולך להטריד אותנו, כן? ודאי שלאורכו של הפרק, אבל גם הפרקים הבאים, הוא הולך להטריד אותנו בלי הרף. שגם השכחן היותר גדול, לא תהיה לו מנוחה ולא שלווה, כן? מכל מיני פיתוחים ווריאציות של המשפט הראשון הזה. כל הספר הזה הוא למעשה וריאציות ופיתוחים של השורה הראשונה. האדם לבדו נברא בצלם אלוקים. כל הספר כולו יושב על זה. זה אבן השתייה שממנה הושתת הספר כולו. אבל מה טוב שאנחנו פוגשים את זה כבר בראשית, כן? כל הראשיות, כל הראשיתות חביבות, כן? כדאי לשים לב לנקודה הזו. כדאי מאוד שאף אחד מאיתנו לא יאמר לעצמו חלילה, אולי שיש כיסאות בזה, יכול להיות, אבל אנחנו כבר רוקנו את כל החדרים בסביבה, רק שלא יבואו שם לשיעור ויראו שאין כיסא. זה בבעיה עם זה. כן. כן. זאת אומרת, את הידיעה הזו צריך לקבע אותה חזק חזק בתודעה שלנו. כל חיינו מקבלים משמעות וערך. כל חיינו שווים את עצמם. כן, יש ערך להשכמת הבוקר שלנו, יש ערך לאיסורים שלנו. רק שהידיעה הזו תקועה חזק חזק בלב. זאת אומרת, אדם ששוכח, אדם שמזניח, אדם שמפקיר, אדם שמתעלם מהידיעה הזו שאנחנו מופיעה כאן, אדם שלא הולך בעקבות הידיעה הזו ומחפש, כן, וממשש בעצמו. לראות עד כמה הדבר הזה הוא אמיתי, מציאותי, בתוך תוכו. אדם שלא עושה את העבודה הזו של ההתוודאות, כן, הפנימית, לצלם אלוקים שבתוכו, משתדל, מתחיל, משתדל, מנסה לחיות את חייו על פי זה, המשמעות של חייו, כן, היא משמעות נמוכה. הוא עשוי לא להבין מה הוא עושה בעולם הזה. העולם הזה הוא לא מיועד למי שלא מבין את עקרון הקדושה. מי שלא מבין שהעולם הזה הוא בעצם ניסיון אדיר, כן, הבטחה, לשלב בין חול וקודש. כן? כמו שאמרתי, מי שרוצה להיות מלאכי מדי, רוחני מדי, בז, מתעלם, מתנתק מהחלקים החומריים שלו, החיים שלו הם חיי איסורים מאוד מאוד גדולים. או במקרה הטוב, אשליה, טריפ, איזה תרדמה, כן? זה לחיים משמעותיים. כשהוא יבוא לעולם הבא, למרבה הפלא, במקום שיקדמו אותו למלאכי השרת, אחר כבוד, ויפנו לו מקום במזרח, הוא עשוי להגיע לפה לגלגול. מי יודע כמה גלגולים של מלאכים ופרושים חזרו לפה לעולם הזה? יכול להיות שבדורם, שבני דורם הסתכלו עליהם, היו בטוחים שאחרי מותם הם ישבו עם הגאון מווילנה, עם כל גדולי עולם, אבל הם מסתובבים בינינו, לתוך גלגולים של אנשים שעובדים בעירייה בזבל, כדי לגלות את הערך של העשייה המעשית. אנשים שגובים מיסים, אנשים שעוסקים בהייטק. לך תדע אם זה לא גלגולים של פרושים, של אנשים שבזו לחומריות בגלגול הקודם שלהם. כן? אני לא אומר לך תדע. בטוח שזה ככה, בלי שום ספק. ומי תרגיס האדם שחי את חייו מתוך איזשהו חמדה יתירה לעולם הזה, מתוך איזו מחשבה או דמיון ש... כן? אכול ושתוק, אם אחר. איזה מין חיים יש לו? גם התענוגות שלו, זה תענוגות שברגע שהם נגמרים, הם מפנים את מקומם לתוגה, להרגשת חסרון, לריקנות עצומה, חוסר מיצוי ומימוש עצמי. אין לנו ברירה. אנחנו חייבים למזוג, למזג את הרוח וחומר. כן? כמובן, יש כל מיני הופעות תורניות, כן? הופעות תורניות או פרשנות לפסוקים בתורה, או פרשנות של התורה, שהיא יותר מפרידה בין החומר לרוח. תלוי גם איפה התורה מתפרשת, על ידי איזה נפשות, איזה שכלים, איזה דור. יש דורות שהתורה מתפרשת יותר כתורה שמטיפה לשמירת מרחק מן העולם הזה. אגב, ולא לחינם זה כך, הנפשות מרגישות, כן? אותם נפשות, כן? מרגישות שכך ראוי להם, כך יאה להם, כן? כך הם יוכלו להשתמר מנזקים ופגעים של העולם הזה. תורת הגלות, כן? הרבה מהפרשנויות והלך הרוח של הגלות הוא באמת נוטה לכיוון ההפרדה, כן? בין חול לקודש. אנחנו לא יכולים לטפל בחול. הוא גס מכדי שנשמתנו תוכל לטפל בו בגלות. תומעת ארץ העמים לא נותנת את האווירה, את האקלים הרוחני המתאים, שלא לדבר על הנפשות עצמם או על נשמות, כן? של דורות הגלות. שאלו נשמות שלא מוכשרות להוציא טמא מטהור. טהור מטמא, לא. מי ייתן טהור מטמא? לא אחד. נשמות הגלות לא מוכשרות לזה. ודאי וודאי שגם בגלות, בכל דור ודור, תמיד היו גדולי עולם שדיברו על השילוב, כן? ייתכן שגם השתדלו לחיות את השילוב הזה בעצמם. כתבו על זה, כן? פרסמו את זה, ניסו לחנך את הראויים, את סופי הגאולה, את אותם אלו שהתגעגעו לארץ ישראל, אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה, את המצפים לראותה, הם הצליחו להחדיר בהם את רוח המיזוג והשילוב, אבל ככלל, דורות הגלות לא מוכשרים בכלל למיזוג שבין רוב החומר. ההתעסקות עם החומר היא התעסקות קלושה, התעסקות מועטת, התעסקות הכרחית בלבד בבחינת מגלה טפח ומכסה טפחיים. בדורות של גלות, רוב רובם של היהודים פטורים מדברי רבי אליעזר שאמר, אדם חייב לתת את הדין על כל דבר שיכול היה ליהנות בעולם הזה ולא נהנה. רוב היהודים בגלות פטורים מזה. הם לא יכולים ליהנות. שימו לב דברי רבי אליעזר, שיכול היה ליהנות ולא נהנה. מדובר פה על יכולת. היכולת הזו נגזרת מרמת השילוב שבין רוח ונשמה. בגלות אנחנו לא יכולים. ובגלות אין לנו יכולת להסתובב במראה הדשן של החומריות. אין לנו אפשרות. זה בבחינת עושר ששמור לבעליו לרעתו. רק בארץ ישראל, תורת ארץ ישראל, היא מתחילה לעורר בנפשות ובנשמות את הצורך העז הזה לשלב בין נשמה וגוף. וזה תור הזהב של תחילת בירור הסוגיה הזו. אני אומר בכוונה, תחילת בירור הסוגיה הזו. לאו דווקא לקפוץ ישר לתוך עולם החומר ולחשוב שאנחנו כבר יכולים לשחות בו להנאתנו. יש עוד הרבה הרבה סכנות. אבל דרישת הנשמות למיזוג הזה, יש לה יסוד. היא אמיתית. כן? כי אותה אתם מבקשים. יש ביקוש פנימי, הסובבה בשווקים. בקשה את שאהבה נפשי. צריך לדרוש. אחרי החזיון הפנימי הזה. החזיון הפנימי הזה שפוקד אותנו, בני הדור הזה, לחופש נולדו, בני הדור הזה שרוצים את כל המרחבים, רוצים להציל את העולם החומרי, לא פחות מאשר את העולם הרוחני, רוצים לשלב ביניהם, לעשות שלום אמת בין העולמות האלו. הדרישה הפנימית של בני דורנו, של כל אחד לחוד, ושל קהלים גדולים בעם ישראל, היא דרישה אמיתית. אלא צריך להיזהר שלא יהיה מצב של כוונתך רצויה, אך מעשיך לא רצויים. צריך לדרוש את דבר האלוקים בארץ. כלומר, צריך לדרוש את דבר המיזוג. כל מי שבאמת רוצה לקרב אל המלאכה הזו, מתוך הבנה אמיתית, מה נשמתו דורש ממנו? הוא צריך לבקש את דבר האלוקים שנוגע לתורת המיזוג, להתחיל לחפש אותו, להיפגש עם המשנה הרעיונית, אבל תוך כדי שמירת גבולות לעת עתה, פירוז, כן? כן? כל מיני אזורי פירוז בינו לבין החומר, הוא לא יכול עדיין להסתער, אין לו עדיין את הכלים, ברמה המודעת, הנשמה כבר רוצה להיות שמה, אבל ברמה המודעת של הרגלי החיים, מידות, מעשים, אין לו את היכולת לעת עתה לטהר את החומר. הוא צריך לשמור על מרחק מסוים. לא אותה פרישות קשה ובולטת של תורות הגלות, של תקופת הגלות, אבל צריך גבולות. צריך גבולות. לא לקפוץ בטרם עת, לא להיות משיח בטרם זמנו, אף על פי שמצד פנימיותו הוא ודאי צודק. ורבים חללים הפילה הדרישה הנשמתית הזו. הדרישה הנשמתית הזו בשמה. יש הרבה אנשים שמסתערים על הגדר. מסתערים על עולם החומר ונופלים חללים, חללים, חמרים, חמרים. עד שמריח הסירחון של הצפרדים במצרים כבר אי אפשר לנשום. יש הרבה שבטרם עת הסתערו על עולם החומר. לא היו מוכנים לשמוע דברי מורים והורים ומחנכים שאמרו להם, לאט לך,
יש שלבים.
אתה ראוי לזה, זה בסדר. אנחנו לא יכולים בשום פנים ואופן לאסור עליך את הדבר הזה. אתה ראוי, לזה נוצרת. אבל יש שלבים. אתה לא יכול עכשיו, אתה רופא מתחיל, אתה יכול כבר לנתח גופות. אתה כבר יכול לנתח בן אדם. בוא תנתח צפרדע. שנתח צפרדע. בוא נתחיל בצפרדע. נעבור לאחבר, אני יודע מה נעשה. אבל אתה לא יכול עדיין לנתח בן אדם חי. אחרי זה נעבור לגבייה, אני יודע. גופות שנתרמו לטובת הרפואה. אחרי זה ניתן לך לנתח, אני יודע איזה, לא יודע מה איזה. איזה בן אדם, לא, אני יודע, לא, לא במדרגה העליונה. אחרי זה ניתן לך לנתח אפילו את הרב הראשי חס ושלום, אם יש צורך. כן, אפילו אדם חשוב, יביא אותך מקצה הארץ כדי שתנתח אותו ושתתעסק בגופו. אבל אתה לא במצב הזה בכלל. זה אנחנו צריכים להיזהר. מאוד. אבל, ככלל, הדרישה היא נכונה. כן, שאלות. כן.
למה אנשים שהגיעו לרמות של פרושות מאוד גבוהה, בגלל מחיי החומר, לא הפריזו בעצם שהמציאות היד הוא השילוב בעצם
לא הכריזו. מי לא הכריז? מי היה פרוש ולא הכריז? אתה שואל האם הם הכריזו? אותם פרושים, האם הם הכריזו? כן, צריך לדעת שכל הפרישות בעצם, כן? אני לא יודע בדיוק מה הם הכריזו או לא הכריזו. מספיק להסתכל בספר מסילת ישרים, במידת הפרישות. שם אנחנו יודעים, כן? איך להתייחס לפרישות. מזה אנחנו יודעים להתפרש. כן, הרמח"ל מבחינתנו הוא המייצג של תורת הפרישות. כן? הוא קובע את ההלכות הגדולות בנושא הפרישות. תסתכלו מה שכתוב שם, מי שקרא קצת בענייני הפרישות. כן, קודם כל, עצם העובדה שהפרישות מופיעה, שימו לב, כן? הפרישות מופיעה אחרי מידת הזריזות. יש זהירות, זריזות, נקיות ופרישות. עצם העובדה שהיא מופיעה אחרי מידת הזריזות, כן? זה מראה שאין כוונתה של הפרישות לחנוק את החיים. כי כבר פגשנו, כן, את מידת הזרזות שהיא מידה של פעילות. פרישות זה לא תעשה. נקיות זה לא תעשה. זהירות זה לא תעשה, נכון? זאת אומרת, יש לנו פה שלוש מידות שלא תעשה. זהירות זה המידה הראשונה. אחרי שהזהירות פעלה את פעולתה הראשונית, כן? סילוק הלכלוך הגס, וזה כבר, כן, הזרעים של הטוב מתחילים להופיע. זה נקרא זריזות. אחרי שזרעי הטוב מתחילים להופיע, אנחנו עכשיו מתעסקים בלכלוך יותר עדין. זה נקרא נקיות. אחרי הלכלוך העדין הזה, אנחנו עוסקים בפרישות, שזה עוד ניקוי. כל הניקויים האלה של סור מרע אמור לגלות עשה טוב גדול יותר. עד שמגיעים לעשה טוב של קדושה. הקדושה זה עשה טוב במדרגה הגבוהה ביותר. אבל איזה מין עשה טוב זה? שבעצם הטוב מופיע במיזוג שבין רוח וחומר. כן? אכילתו, אכילת מזבח. שתייתו, כנסחי יין על המזבח. כל הרוצה להקריב קורבנות בזמן הזה, כך כתוב, יהנה גרונם של תלמידי חכמים. זאת אומרת, תלמיד חכם במובן של אדם קדוש, מדובר על הקדוש, כן? הוא בעצם מגלה את רצון השם דווקא למיזוג שבין השניים האלו. אז פרישות זה תחנת מעבר. כך כותב הרב קוק באגרות הראייה, כאשר הוא נוזף ברב חרלאפ, כן, על זה שהוא עושה תעניות גדולות מדי. הרב חרלאפ, שהיה תלמידו המעריץ והנערץ של הרב קוק, כן, הוא מתעסק הרבה בפרישות, מתוך ניסיון להידמות לרבו הגדול, רבי צבי מיכל, כן, הוא מאוד רוצה להידמות לו, הוא מבחינתו הדוגמה, כן, הדוגמה, כן, יהודי קדוש, עליון מאוד, עד שהוא פגש את הרב קוק, שם הוא קיבל את האיזונים. כן? בעקבות ההשפעה החזקה מאוד של הרב צבי מיכל על הרב חרלאפ, הוא היה נוהג תעניות רבות, וגם גרם לעצמו כמה וכמה חולאים. הרב קוק נוזף בו, מאוד נוזף בו. אגב, גם הרב קוק עצמו קיבל נזיפה בילדותו. בתקופת היותו בוולוז'ין, הרב קוק היה המתמיד הגדול בישיבת וולוז'ין. כן? היה לומד 40 דף ביום, בעיון. 40 דף. והנציב מוולוז'ין, שהיה ראש הישיבה אז, הוא ראה אותו בהתמדתו ואמר לו, מה שאתה עושה זה חטא. חטא, אסור לך לעשות את זה. אתה מענה את הגוף, אתה פוגע בעצמך, זה לא דרכה של תורה. מאז הגערה הזו של הנציב מוולוז'ין, הרב קוק, לקח לו דרך אחרת בדבר הזה. כן? ישן קצת יותר. והנה אנחנו שומעים אותו, נוזף ברב חרלאפ, כן? באותה הזדמנות באגרות הראייה, איגרת מופלאה מאוד. כדאי שם לראות, שם באמת הוא נותן לנו את תורת הפרישות שלו. אבל כל זה יונק מהמסילת ישרים. מסילת ישרים כך הוא אומר שהפרישות היא רק תחנת מעבר, כן? כדי להעביר אותנו למדרגה של עשייה, אקטיביזם, מעורבות, פעילות בתוך החומר, על החומר וכו'. תקופת מעבר. יש מצבים שגדולי עולם נוהגים מפרישות בתור תשובת המשקל לדור כולו. גם זה נלמד מפסוק עם זקנה, כן? אך כתוב שמה, אל תבוז כזקנה אימך. כן? למדו מזה חז"ל, מה זה אל תבוז כזקנה אימך? אם ראית את אומתך שזקנה, עמוד וגודרה. הם מביאים את זה מאלקנה, איך הוא היה נוהג בעצמו חומרות מיוחדות במינם, וכל זה כדי לזכות את הדור. במצב שיש פריצות נוראה, יכול להיות שיהיו צדיקים שיניגו עצמם במידת הפרישות כנגד הפריצות, כדי להעלות את משקל הזכויות של עם ישראל. זה עבודות פנימיות, זה חלקם של צדיקים, אבל גם אז הפרישות באה כתשובת המשקל, אבל לא כאידיאל בשום פנים ואופן. תראה איך הוא מגנה את אותם פרושים שהופכים את זה לאידיאל את הפרישות. הם כגויי ארצות, טיפשים, איך הוא מגנה אותם, דברים קשים מאוד אומר עליהם. הוא לא שולל כמובן את הדרכת המעבר של הפרישות בעת פריצות, כל מיני תיקונים מן הסוג הזה, אין מה לעשות, יש לפעמים צורך. אבל אני אומר לך, גם שלא שאלתי את אותם צדיקים פרושים, כך הם יגידו לך. הם לא יחלקו על דברי הרמח"ל. אלא אם כן, מדובר על תקופות של חושך גדול בגלות, שאז אין לנו מה להציץ בכלל לעולם החומר. כי עולם החומר, לא בשביל, כמו שאמרת מקודם, הוא לא בשבילנו. זה נקרא קריאת שמע של ערבית. קריאת שמע של ערבית, הרב קוק מסביר, שזה קריאת שמע של התכנסות. ערב, חושך. זה מרמז על חושך הגלות. שקריאת שמע של ערבית זה קבלת עול מלכות שמיים על עצמנו, מתוך עצמנו. בלי מעורבות עם הבריות. חושך על פני תהום, זו מלכות יוון. לא שייך בכלל לפנות אל החומר ולהזמין אותו לבית התענוגות הרוחני שלנו. הוא לא מדבר בשפתנו, הוא לא רוצה להקשיב, עד רבה, הוא רודף אותנו, הוא שופך את דמנו, לא שייך. קריאת שמע ששחרית, אומר הרב קוק, זה מה שקורה בתקופתנו, זה פתיחת המסילות מהעולם הרוחני לעולם הגשמי. יש יותר פתיחה של שני העולמות האלו, אלו לאלו. יש בזה יתרונות וחסרונות, אבל אנחנו צריכים לנצל את היתרונות שבפתיחות הזו, כן? אבל יש תקופות שמידת הפרישות שימשה במצבים, כן? שבאמת היא הייתה נצרכת. אנחנו צריכים גם את המידה הזו, אבל זה בשום אופן לא אידיאלי. ולקח את המידה הזו אל תוך ארץ ישראל, אל הארץ האביבית המופלאה הזו, שמציעה לפנינו את החומר בצורה רעננה, כן? מלאה בריאות. לקחת את תורת הגלות לפה, ולרסק את כוחות הטבע, להתחזר עליהם, לפגוע בהם, זה פשע. יחד עם זה הזהרנו. זה לא אומר שאם זה פשע, אז עכשיו אני ארוץ ויתחיל להתעסק עם כל חומר. אני צריך להכשיר את עצמי. להכשיר את עצמי. כן. מה זה? כן. הפרישות שאנחנו מדברים עליה זה בעצם כל המצבים שהם מחוץ לקודש הגלוי, הברור, הבהיר, כן? לימוד תורה, קיום מצוות מיוחד, מצוות שהם אין להם נגיעה בחומר, לא סעודות מצווה, ולא טיול בארץ ישראל, תלית, תפילין, לימוד תורה, כל מה שקשור לקודש. זאת אומרת, בעצם שייכות, כניסה אל הקודש, הן במובן המחשבתי, מחשבות של קדושה, הן במובן הנפשי, רגשות קודש, כן? הן במובן המעשי, מעשים של קודש, שקרובים אל הקודש. כל מה שהוא מעין יציאה מן הקודש אל עולם החולין, יש עליו איקס. או משתמשים בו רק כפי מידת ההכרח. כי אם אני לא אעסוק בזה, אני פשוט אמות. לחלות לא אכפת לי. להיות מלוכלך לא אכפת לי. להיות מוזנח בבגדיי לא אכפת לי. אפשר לחיות עם זה. אבל למות, לא. אין לי בעיה. אין לי בעיה. להיות מוזנח. אין לי בעיה שביתי יהיה רעוע. אין לי בעיה של כיסא וחצי בתוך הבית. אין לי בעיה שפרנסתי תהיה דחוקה ואני, כן? בקושי יהיה לי מה להכיל את ידיי. אין לי בעיה בזה. כל אתם חיים, אפשר לגמור. מצידי תאכלו עשבים בשפת האגם. יש שם הרבה עשבים. כן? הרבה. אין שום בעיה. כל עוד אני, כן? זאת אומרת, יכול להתקיים עם המציאות החומרית הזו, מבחינתי זה בסדר. כל שער זמני, כל שער כוחי, אני משקיע בקודש. זה נקרא פרישות. רק כפי מידת ההכרח. להתעסק עם החומר. לא, אמרתי, זה, באופן כללי, זה הגדרה של פרישות. פרישות זה להתעסק כמה שפחות עם העולמות שהם מחוץ לקודש הבהיר, הברור, ההחלטי, שאינו מוטל בספק. נתתי דוגמה, זה נקרא באופן כללי פרישות. מידת הפרישות, כן? עד כמה האדם הוא פרוש, עד כמה הוא מתנתק מן העולמות האלו, זה תלוי בכל מיני דברים. זה תלוי בצורך השעה, כמו שאמרנו. אם אנחנו רואים פריצות, אנחנו צריכים להתנהג במידת הפרישות בכל מה שקשור בשמירת העיניים. אולי לא כולנו, אבל כמה צדיקים שבתוכנו יקחו על עצמם את המשימה הזו, כן? לא להסתכל לא על צורת אישה ולא על צורת מטבע, כן? יכול להיות. אם צריך לתקן בדור, תלוי, כל אחד. כן? למשל, אתה יכול להיות בצבא. בצבא יש יחידות, כן? יש יחידות קרביות מאוד, שהחיילים שם הם פרושים בכל המובנים. מהרבה בחינות הם פרושים. הם מתעסקים רק, כן? רוב הזמן, רק עם המשימה נטו שמטילים עליהם. העיסוק שלהם, עם העולמות שמחוץ למשימה הזו, הוא עיסוק מאוד מצומצם. הם ישנים מעט. הם אוכלים אוכל בריא, זה נכון? אולי אפילו טוב מיחידות אחרות. כן? קצת לעודד אותם ולפנק אותם, כדי שיוכלו לעשות מלאכה כמו שצריך. אבל מהרבה בחינות הם פרושים. הם רואים את ביתם, לעתים רחוקות. הם מסתכנים את נפשם. הרבה הרבה דברים. הם נוהגים מהרבה בחינות במידת הפרישות. לעומתם, חיילים אחרים שנמצאים, אני יודע איפה, כן? אז יותר נהנים, כן? יציאה וכניסה לעולמות, אין, כן? אותו דבר גם פה. תלוי מה מעמדנו, מה תפקידנו, כן? לפי זה, אנחנו משערים את מידת הפרישות הנחוצה לנו. הרב קור, במוסר אביך, למשל, לא נמנע מלדבר על מידת הפרישות של השכל והרצון. יש מצבים שהשכל שלנו הוא צריך פרישות גדולה מאוד. למה? כי השכל שלנו, יש יכול להיות בן אדם שהיה רגיל עם השכל שלו לשוטט בכל מיני עולמות, פילוסופים, כל מיני תרבויות ומחשבות זרות. הוא חוזר בתשובה, השכל שלו עכשיו צריך פרישות. הוא לא יכול לקרוא בספרים שהוא קרא, הוא לא יכול ללכת לאותם סימפוזיונים, הוא צריך לפרוש מכל ה... הייתי אומר, המראה המחשבתי שבו הוא היה רואה. זה נקרא פרישות שכלית. ויש גם פרישות רצונית. איפה הרצונות שלך הולכים? איפה הם הולכים? למקומות לבריאים. אתה חוזר בתשובה, עכשיו צריך לפרוש. עכשיו הרצון צריך להתכנס פנימה על בית המדרש, ואתה צריך להרגיל את עצמך לפתח רצונות של קודש. תוך כדי הקפדה חריפה על פרישות. כן? מהבעת רצונות של חול. הרב מדבר על מוסר אביך. קורא לזה תיבת נוח, העיקרון של תיבת נוח, שצריך להכניס את החיות, כן? יש חיות ויש חיות, צריך להכניס את החיות של השכל ואת הרצון לתוך הנפש. זה מצב מאוד לא נוח, כי השכל והרצון רוצים להתפשט. ודאי שרוצים להתפשט. זה לא פשוט לבוא ולכלוא את השכל, את כל הכוח האדיר הזה, לצמצם אותו פנימה ולהגיד לו, עכשיו אתה לא תחשוב בכיוון הזה, עכשיו תחשוב בכיוון הזה, עכשיו הקרן תצא לך מפה, לא מפה. זה קשה. אנחנו רואים כמה זה קשה לנו. אנחנו רואים כמה זה קשה לנו בתוך בית המדרש. לכן מפעם לפעם מתפלק לנו מחשבות שהן לא כל כך מי יודע מה. מתפלקים לנו כל מיני רצונות לא בריאים שלקוחים מן העבר. למה? כי קשה לנו לנהוג את מידת הפרישות הנצרכת כדי להפך את כיוון השכל והרצון. קשה לנו. אבל הפרישות היא נצרכת. הרב קוק כותב מוסר אביך. הרב קוק, כן? הרב קוק, תורת ארץ ישראל המופלאה שלו, ולמרות זאת הוא לא נמנע מלכתוב את זה. כי כנראה גם אנחנו, למרות שלחופש נולדנו, לארון, למרות שנולדנו לקדושה, בכל זאת גם אנחנו זקוקים למידת הפרישות בדברים מסוימים. תקופה מסוימת. להרגיל את השכל ואת הרצון, כן, קצת לתכנים יותר חיוביים. אין לנו ברירה. ואם אנחנו נשב פה בבית המדרש, כן, במשך כמה שעות, נצליח לפרוש במחשבתנו ורצוננו מדברים אסורים, ואחרי זה מרוב הלחץ והדחק, אנחנו נעוף החוצה, כן, אל הרחוב, ונלך לעשות איזה טיול משחרר, כן, ומשקר, אנחנו יכולים לאבד את כל השליטה שהשגנו במשך הרבה שעות. לכן אומר הרב קוק, שכאשר האדם רוצה לבדוק, כן, אחרי תקופת האסירה של השכל והרצון, שהוא אסר את שכלו ורצונו, הוא רוצה לבדוק האם כבר הם מסוגלים, האם השכל והרצון מסוגלים כבר לשלוט על המציאות החומרית, כן? לא להתפעל, אלא לפעול על המציאות החומרית בצורה חיובית, הוא לא יכול לצאת בבת אחת, לא יכול. הוא צריך לשלוח קודם כל את היונה. היונה זה יצור עם כנפיים, אז הוא נמצא מעל המים. מה זה לשלוח את היונה? לעשות בדיקות. כמו שאומרים, יש כל מיני חומרים, תרסיסים של ניקוי, ניקוי בגדים, אומרים, כדאי את הניסיון הראשון לעשות במקום נסתר. כן? לא לעשות את זה פה, לבדוק כאן. כדאי במקום נסתר, שאם יהיה פדיח, אז פחות לא יראו את זה. אז אני אומר, אותו דבר אומר הרב שמה, שאתה בא לבדוק האם אתה כבר מסוגל להרשים, כן? או, הייתי אומר, לצבוע את המציאות החיצונית בקדושה, קודם כל תעשה ניסיון זהיר. תנסה לבדוק, כלומר, אל תלך לגובה העריות. אל תלך. אתה יכול להרים טלפון לחבר שלך. ערב טוב. מי מדבר? מדבר פה בישיבה. אני מדבר איתך בישיבה. מה העניינים? בסדר. רוצה לדבר איתך כמה משפטים, אריק. כן, מה העניין? מדבר איתו קצת. איך אתה מרגיש? בסדר? אתה רוצה לשמוע קצת מה אני עושה בישיבה? אנחנו פה יושבים, לומדים. מה אתה עושה? אני באוניברסיטה, כן. טוב, דיברתי איתו 5 דקות. דיברתי 5 דקות, ברוך השם, הייתי שמור, יש גבולות ברורים, אני לא נמצא בתוך חדרו שמלא בריח של סיגריות, ולא עם החברה שלו, ולא עם מוזיקת רקע שמשגעת את המוח, לא, אני מדבר מרחוק, אני יוצר אזורי פירוז ברורים שמאפשרים לי דיאלוג זהיר, ואני בודק איך אני מתפקד. אם אני רואה בסופה של השיחה שאני צנחתי 10 מעלות בצל, ואני ירדתי מבחינה רוחנית, אני רדוד, סימן שאני עדיין צריך להיכנס לתיבה. כן? כי עדיין יש מי המבול על הארץ. עדיין לא יבשו המים. זה יכול להיות. לא אומר, לא כל אחד. יש אנשים שמוכשרים, כן? לצאת רחוק, לחצות גבולות, כן? כל אחד בעניינו. אבל זה לא תורת הכלל. זה כל אחד במצב שבו הוא נמצא. כן? אבל זה דרך לבדוק. אבל הנה לנו הפרישות מוסר אביך, כן? ביחס לשכל ורצון. ודאי וודאי שהדבר אמור לגבי כל הכוחות כולם, כל כוח לפי מצבו. כך אנחנו צריכים לטפל בו. טיפול סטרילי, להשיב אותו פנימה, לבדוק, לברר אותו, לגבש אותו, ואז להתחיל לגשש בדרכנו החוצה. כן.
כשהרב אומר עולם חומרי.
מה זה?
כשהרב אומר כן. עולם חומרי, זה בהכרח דבר מוחשי? או שזה דבר מסוים עולם מוחני?
לא, לא.
ברמה פילוסופית או...
כן, לא, לא, אמרתי. עולם החומר אין במחשבות, אין בנפש. זה נוגע לכל הכוחות הנפשיים ששייכים לעולם הטבעי. יש מלא כוחות כאלה.
לא שייך לשייך את זה לעולם הרוחני?
מה?
לא שייך, אמרתי, זה עולם רוחני, כי
לא, זה, לא, זה, 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 זה הטבעי, זה עולם הטבע. זה עולם, יש עולם טבע ברוח. יש עולם טבע ברוח, יש עולם טבע בנפש, יש עולם טבע בגוף. הדבר המוצק הזה, זה, כן, אמרנו זה כמה פעמים, כן, הדבר המוצק הזה, זה הצד החומרי של השולחן. הרבדים היותר פנימיים של השולחן, זה הצד היותר נפשי, ויש הצד היותר רוחני, שזה כבר ממש, כן, הפנים שבים. אבל זה עדיין הרוחניות שבטבע. כל המחשפים, אגב, הם פועלים מחשפים, גידי התדות, הם פועלים באמצעות הרוחניות שבטבע. כן? יש גם בטבע רוחניות, הם פועלים באמצעות הרוחניות בטבע, אבל אין לנו נגיעה ברוחניות שהיא מעל הטבע, שזה תורה. התורה, כל מקורה, הוא בעצם מקום שהוא מעל הטבע, מעל העולם, ויורד העולם. כל השימוש בכוחות, כן, שבעלי יכולות כאלו ואחרות, כן, בלעם ודומיו, הם בעצם שימוש ברוחניות שבטבע. הם יודעים להשתמש ברוחניות שבטבע. וכדי הצרכים שלהם כמובן.
אנחנו בדור, כאילו, איך שנראה לפחות, שאנשים יש להם ביזיון מאוד מאוד גדול לעולם רוחני שכלי, כמו אוניברסיטה או פלסטה,
וכל מיני מקצועות של רוחם,
אנשים יותר מתאים לחומר מוצק, אז איך זה מתפרס אותם, כאילו זה לא פגע, איך זה אומר, האם כל אחד מתאים ללכת להתמודד?
זה לא כל אחד, מטבע הדברים, המון מחפש את הרמה היותר נמוכה. החומרית ממש. ככל שאתה הולך בה, כן? אם נראה את זה בצורה של משולש. למטה זה המון. בין שתי הנקודות האלה זה המון. זה הכי הרבה. זה הבסיס הרחב. המון מחפש את הצד היותר גלוי לעין. ככל שאנחנו עולים במשולש, כן? עד העשירון העליון, עד הפסגה, אנחנו פוגשים אנשים שמתעניינים ברבדים היותר רוחניים. אגב, בכל מקצוע ומקצוע אוניברסיטאי, יש פיזיקה ויש את המטאפיזיקה. יש את הפילוסופיה של הפיזיקה. כן? יש תורת האטום ויש את הפילוסופיה של האטום. כן, אני זוכר שפעם אחת עשיתי שירות מילואים איזה מדען אטום, כן? מכון ויצמן. גיליתי זה כמה ימים לאחר שהתחלנו את המילואים ביחד. כן, היינו לתו ג'יפ במשך שבועיים או שלושה. הוא אדם נורא מעניין וחביב. ושוחחנו, והתברר לי שהוא מדען אטום. ואז שאלתי אותו, אתה יודע שהאטום זה משהו שלא רואים אותו, זה משהו שהוא ממש קרוב להיות רוחני, כל שכן, קוונטים וכו'. אז הוא אומר לי, תראה, בוא תעצור כאן. אני, בתפקיד שלי שאני עושה במכון ויצמן, העיסוק שלי באטום, כן, זה רק בצד המוחשי שלו. שאלתי אותו, מה זאת אומרת מוחשי שלו? אני עולה על העקבות של החום שהוא פולט, על גווני האור שהוא פולט, כן? אני נפגש איתו רק דרך הגילויים. מה הוא מצד עצמו? זה לא עניין שלי. אז אמרתי לו, מה, לא למדת את זה? לא, זה לא מעניין אותי גם. אתה רוצה לשמוע בעניין הזה דברים אולי לדידך, מאלפים? תלך לפילוסוף של האטום. יש לנו גם כאלה, ככה. ואז באמת התברר לי, בעקבות דברים ששמעתי אחרי זה מדניאל שליט, דוקטור דניאל שליט, בספרו, שהוא באמת, שם זה התברר לי באופן חד משמעי, שכל מקצוע יש לו את הצד החומרי של המקצוע ואת הצד הפילוסופי של המקצוע. יש את הפילוסופים של החומר ויש את אנשי החומר הזה. והוא ביטא את זה בצורה נפלאה, אני חושב, מדען האטום הזה. הוא אמר את זה בצורה שקופה וכנה ביותר. האמת שמאותו רגע הפסקנו לדבר על דברים ברומו של עולם, אבל גם מה שהוא סיפר לי במישור החומרי של האטום זה היה מאלף. חייב לומר שלמדתי כמה דברים חשובים שמה. כן. כן.
בעצם
בגלות, הדרך
התמודדות
הזו הייתה
פרישות. כן. הרב אמר שלא מצבים בגלות
שאני אגיד אם זה בסדר או לא בסדר.
קודם כל צריך להבין
למה הוא נהג כך. צריך להבין למה הוא נהג ככה. אבל זה לא יהיה קשה בכלל להביא ראיות, לא רק לרב צבי יהודה. יש עוד כמה וכמה גדולי עולם ששייכים לאסכולה של תורת ארץ ישראל, אפילו בדורנו אגב, שהם גם כן אוכלים מערב שבת לערב שבת, לא הרבה, ממש לא הרבה. זו שאלה מעניינת, אבל היא לא סותרת, צריך להבין. הרב צבי יהודה, שהוא עצמו אכל את הביצה ואת התמר, הוא כותב את מה שאנחנו אומרים. כן? איך אומרים? זה רמינו. רמינו מריש לקיש על ריש לקיש. רמינו. סתנות נהפכות לשגגות, לא נזכיות. רמינו. אהב את תשובה מאהבה, אהב את תשובה מירה. זה רמינו מאחד על השני. אנחנו צריכים להעמיק ולהבין למה צדיק כזה, שהוא כך מחנך, מטיף, משמיע בלי הרף את כל התורה המופלאה הזו שדיברנו עליה, מי ייתן טהור מטמא, למה הוא באמת הנהיג את עצמו כפי שהוא הנהיג? זו שאלה מעניינת ביותר. אבל זה לא סותר ולא מפיל גרגר אחד מכל מה שאמרנו. גם הרב קוק, אני מניח שגם הרב קוק לא היה גרגרן גדול. אם היה לנו זכות להסתכל על הצלחת שלו בארוחת בוקר, צהריים וערב, לא היינו מגלים שם יותר מדי דברים. תכן שהם צריכים אפילו לאמץ את העיניים כדי לראות מה הוא בדיוק אוכל שם יכול להיות. להבדיל, בדורותינו, כן? גדולי מרביצי תורת ארץ ישראל. אם תסתכלו בצלחתו של הרב טאו, מה תראו שם? הררים של קוסקוס? שני פולקה? בקבוק קולה? ודאי שלא. זה כוס מים. כן? אבל זה מזכיר לי פעם, שמעתי בשם החידה, שמעתי. החידה עצמו, אתם יודעים, שהחידה גלה מירושלים. שמעתם על החידה, נכון? כן? חיים, דוד אזולאי. החידה עצמו, הוא גלה מירושלים. כן? בעקבות איזשהו... איזה אירוע מאוד מסעיר שהיה פה בירושלים בשנת תף קוף פי ה, בערך משהו כזה. היה פה אירוע מאוד מיוחד של שלושה מקובלים, רבי חיים דולורוזה והרשש, כן, הרב שרעבי, וגם אחידה, שלושתם חפצו להביא את המשיח מאוד. שלושתם היו מקובלים עצומים וגדולים. הייתה להם ישיבה שמנתה 12 אנשים, כמספר 12 שבטי ישראל. היו תקנות מאוד מיוחדות בישיבה הזו, וכל מטרת הישיבה הזו היה לעסוק ברזי תורה כדי לקדם את הגאולה. כל הנהגת בית המדרש הייתה מותאמת כדי לזרז את הגאולה. אין בו מקום להרחיב לפרטים כרגע. בכל אופן, שלושת בכירי הישיבה, ראש הישיבה עצמו, הרשש, ושני תלמידיו הבכירים, רבי חיים דולורוזה ואחידה, הם גמרו עומר להביא את המשיח מציציות ראשו, מה שנקרא לכבוש את המשיח, קוראים לזה. לכבוש את המשיח. והם התחילו לעשות תיקונים, קבעו איזה יום, מקום, זה היה תקופה מאוד מושלגת בירושלים, באותם ימים, כן? השלג נמדד לא בסנטימטרים, אלא ממש במטרים. היה פה שלג איומה באותה שנה. אבל הם גמרו עומר באותו היום לעשות את התיקונים שלהם, חלק בעליית הגג, חלק במקומות אחרים, כן? יצאו לשדות, עשו תיקונים, סיגופים לפני כן כמה שבועות, והגיע הרגע הגדול של הייחודים הסופיים. ואז שלושתם אמרו את הייחודים, יצאה בת קול מן השמיים, וזה סיפורים אמיתיים רבותיי, לא אציל בזה ספק, כן? סיפורים אמיתיים, יש לזה עדויות, מקור, מפה לפה, עד המקור עצמו. יצאה בת קול מן השמיים בעליית הגג, שהם היו בעליית הגג, ואמרה להם, אתם דוחקים יותר מדי. רצונכם שהפוך את העולם, די לדחוק. הקול הזה היה מאוד קשה. ואז הקול שתק, הם היו מאוד מזועזעים. היו כפויים ממקומם, ואז פתאום הקול יצא פעם שנייה. הקול יצא פעם שנייה, וגזר על כל אחד מהם, כן? לא זוכר באיזה לשון זה נאמר, הוא לא אמר את הגזרה באופן מדויק, היה ברור לכל אחד מהם שנגזרה עליהם גזרה. נגזרה עליהם גזרה. זהו, לא היה יותר דיבור. הם יצאו. הרשש הבין שהוא לא רשאי לצאת מירושלים, ברגע שהוא יוצא מירושלים הוא מת. רבי חיים דולורוזה ביקש לפני מותו, אחרי מותו, סליחה, אחרי מותו, שיעשו ארבע מיטות בית דין בגבייה, בגבייה, הוא הבין שזה הכפרה על התעוזה הזו כלפי שמיה לכבוש את המשיח, ואחידה גזר על עצמו גלות. אז הוא יצא מירושלים והתחיל להסתובב בתפוצות, מזה יצא לנו הספר שם הגדולים. מי שקרא בשם הגדולים, זה בעצם פרי מסעותיו של אחידה. חוץ מזה שהוא היה משוטט בכל קהילות ישראל שבתפוצות, ופוגש את גדולי ישראל של אותו הדור, הוא גם היה מרביץ תורה ברבים, ודורש בענייני הלכות, בענייני אגדה, התחזקות במצוות, אבל אחד הדברים שהיה עושה, היה מחזר על עיירות, כפרים וערים של מושבותיהן של ישראל, לחפש אחרי גדולי ישראל, ואז הוא מגיע לג'רבה. ובאחד, אגב, הסיפור הזה, האמת שכל זה סיפרתי בשביל, כן, בשביל לספר על, על חכמי ישראל שהם לא כל כך פרושים. ההפך הגמור. אז נספר קודם את זה, אחרי זה נחזור רגע לגזרות של השניים האחרים. אז הוא הגיע לג'רבה, ובג'רבה הוא נכנס לבית המדרש. אחידה היה רזה כזה. רזה, כנראה גם המסעות. הוא נכנס לבית המדרש בג'רבה, ואז הוא רואה אותם מבוקר ועד ערב עומדים על הרגליים ולומדים תורה. הם למדו את התורה שהיה ממש כפי דין הגמרא, ברטט ובזיע, שאסור לשבת בזמן לימוד תורה. צריך לעמוד, כמו שהיה בהר סיני. לומדים את זה עם פסוקים. שם יושבים ולומדים, כל זקנים, בני 70, בני 80, עומדים יום שלם ולומדים גמרא, ובקול אדיר, בעוצמות בלתי רגילות. אז, בארוחת צהריים, בהפסקת צהריים, הוא עקב לראות שהם הולכים לאכול. הם הלכו לאכול. כל אחד פרש לפינתו לאכול, ואז הוא רואה את אחד החכמים הגדולים של בית המדרש, לוקח איזה רגל של כבש, שוקלת איזה 3-4 קילו, משהו כזה, חלק רציני, מתחיל לאכול, אוכל, אוכל. גמר את כל הרגל, אדם בן 70. ואז הוא קורא לו, אדוני חכם מסעוד, יש את קראו את מסעוד? חכם מסעוד, מה זה? מה ראיתי פה? אז הוא מסתכל על החידה, על הצפלון הזה, ואומר לו, אתם, כאכילתכם, כך תורתכם. מאוד התרשם מזה, כן, זה האחידה, כל כך התרשם. זאת אומרת, שם ראינו דווקא אכילה לסובה ובמידה יתרה, כן, בסדר, אני לא יכול לעשות את ההבדלה בין הרב צבי יהודה לבין חכם מסעוד, אני לא יכול, אבל יש כל מיני נגוד. שאלה מאוד מעניינת לדעת, מדוע באמת כך נהג הרב צבי יהודה? אולי מסיבות בריאותיות? אינני יודע בדיוק. אולי כמו שאמרנו, עמוד וגודרה? אינני יודע בדיוק. אבל ודאי שזה לא שולל את מה שאמרנו. אגב, בהקשר לאותם שני החכמים האחרים, כן, תלמידי רבי חיים דולורוזה לא ביצעו בו את מה שהוא ביקש, משום כבודו. ודאי, משום כבודו. הם לא יכלו לעשות לו ארבע מיטות בית דין בגופתו. לא יכלו, לא היו מסוגלים. כך נעשה לרבינו, אבל הוא ציווה. הוא ציווה. כן? במפורש, הם לא עשו את זה. ואז הם לקחו אותו, לקבור אותו במעלה הר הזיתים, מבלי לבצע בו ארבע מיטות. לפתע הגיעה זה חבורת ישמעאלים, נערים, וגם אנשים יותר מבוגרים, והתחילו לידות אבנים על חבורת המלווים, שזה היה תלמידיו של רבי חיים דולורוזה, היו שם כמה עשרות. התחילו את אבנים. התחילו לקלוע, לצלוף באנשים. והחבר'ה התחילו לברוח, שמו את המיטה במקום, הגיעו הישמעאלים, ועשו בו ארבע מיטות בדין. שרפו, סקלו, חנקו, עשו שם ארבע מיטות בדין הזה. בהשתוללות, מתור טירוף של חיות טרף, חזריות. ואז, לא הבינו מה קורה, הלכו לבית המדרש, ואז אחד מחכמי בית המדרש, היה שייך לדור הקודם, הוא סיפר, כן, את הסיפור הזה, כן? הוא העלה את זה בזיכרון. תדעו לכם שזה בגלל שלא ביצעתם בו את הדבר הזה. זו הייתה הגזרה מבחינתו, כדי שיחופר לו על אותה דחיקת הקץ. ומה קרה עם הרב שרעבי? הרב שרעבי ידע שהגזרה היא עליו, הגזרה עליו היא שאם הוא יוצא מירושלים הוא מת. אבל אז היה הרבה מאוד מאוד כבד בארץ ישראל באותה שנה. זה היה נורא. הרבה חיסל את הכל. זה גרם לרעב נוראי. ובאו אליו, ביקשו ממנו, התחננו, תסיר מעלינו את הגזרה. והוא ידע שרק במקום אחד הוא יכול לסיר את הגזרה, בקבר רחל. הוא יצא מירושלים, התפלל בקבר רחל, הרבה שבת והתחיל לרדת גשם. זה היה בצורת בשילוב עם הרבה. כן? הרבה הסתלק, התחיל לרדת. גשם שוטף במשך כמה ימים, חזר לביתו, נפטר באותו יום. וזה בעצם כל אחד ואחד קיבל את עונשו. יש אומרים שהחידה חזר בסוף ימיו לירושלים, יש אומרים, לא זוכר, יש בזה כמה פחיים קרסאות, אבל ודאי וודאי שהוא גלה מארץ ישראל לשנים ארוכות מאוד. כן, אז זה רק רציתי להגיד בעניין הזה, כן, לא יודע אם כל הסיפור היה כדאי בשביל רק להגיד את האוף הזה של רבי מסעוד, אבל הנגעות לכאן ולכאן, כל לפי השעה, לפי האדם, לפי העניין, לפי הצורך. כן, כן. הוא שם לב שזה מצוות השבת עצמה, כן? כיוון שקשור לקודש, אז זה חלק מ... כן. כן, כן, כן. לא, אבל אנחנו רוצים להגיד שאדרבה, ככל שאדם הוא יותר גבוה ויותר בקודש, הוא לא שוכח לאכול, אלא הוא מקדש את האכילה. ולכן צריך לאכול. כי מי יודע, מי יודע איזה נשמה מגולגלת פה בתוך האגס הזה? תאכל! תאכל, לכאורה, לכאורה. אתה פה גואל איזה נשמה, אני יודע, תעלי ניצצות. לא משנה. זאת אומרת, ככל שאנחנו יותר בקדושה, יש לנו עניין יותר לקדש חומר, כן? למה הדבר דומה? ברשימת שינדר למשל, מי שראה את הסרט הזה, לא ראיתי את כולו, כן? אני חושב שראיתי תחילתו ואת סופו. סופו ראיתי, אז שם רואים בסוף, אם אתם זוכרים, רואים שהרכבת, המשלוח, אחת הטרנספרים יוצא ל... כן? למסריפות. והוא עומד, שינדר, אותו שינדלר, כן? היה טיפוס שאני מחלוקת באופן כללי, כן? טיפוס, הדמות הזה, לא משנה, אבל בעניין שלה, כלפי היהודים, עשה דברים טובים. בכל אופן, הוא עומד שם על יד הרכבת שנוסעת, והוא מתחיל לשפריץ להם על החלונות מים, כדי קצת להקיל עליהם. ואז שהם נוסעים, אני לא יודע אם די כבר, הרבה שנים, ואז שהם נוסעים, הוא מבין שכל האלוהים יישרף. אז פתאום הוא, השעון, הצמיד, יש לו עוד משהו שווה ערך, אוי. ואז אומרים, אז אומר, זה 1,000 יהודים, זה 50 יהודים, כן? אוי, אוי, למה לא נתתי? למה לא נתתי? אומרת, בעצם הוא הבין למפרע, שהוא יכול להציל עוד כמה וכמה מאות יהודים עם מה שעדיין נשאר לו על גופו. מה אני רוצה להגיד? אדם שהוא בקדושה, הוא ינצל כל הזדמנות לקדש עוד ועוד חומר. אם כן, יש סיבות מיוחדות שבגללם הוא פועל. אנחנו לא יודעים, כן? אבל בסך הכל, באופן כללי, אם הקדושה הולכת כסדר, כן? אדרבה, היא שואפת להראות את כוחה בתוך החומר ולזכות את כל הבריאה, להחזיר את כל הבריאה לשורשה. לא להשאיר את החומר במצב הירוד, הבלתי מבורר. בין אם זה על ידי אכילה, בכל דרך אחרת, או שימוש נכון, טלוויזיה, שימוש נכון במטוס, לעשות את כל השימושים לקודש. זה תאוותה של הקדושה. כן? שלא עושים כך, זה לא אומר שהוא לא קדוש. ודאי. מידת הקדושה של הרב צבי יהודה. כן? ודאי. אבל איזושהי סיבה שאני לא יודע אותה, הוא נהג בדרך אחרת. אולי בריאותית, אולי סיבה, לא, לא יודע, לא יודע מה הסיבה. אדרבה, זו המשימה שלנו, אולי תעזרו לנו לפענח את הסוגיה הזו. עוד השם, מה לחשבו, אולי נברר את זה אצל יודעי דבר. יש כאן תלמידי הרב צבי יהודה אגב, כן? הרב שמעון בן ציון, כן? יש פה את הרב לנדאו, יש פה, כן? יש פה כמה רבנים שלמדו אצל הרב צבי יהודה. אולי כדאי לשאול אותם, עזרת השם, לשאול אותם. נברר את זה אצלם, עזרת השם. בסדר, רבותיי. טוב, אנחנו נעצור כאן היום. לא התקדמנו הרבה.